אנחנו בעזרת השם ממשיכים בלימוד שלנו קצת בתעניות שובבים, ואמרנו שנמשיך בהתייחסות אל תענית ציבור, תענית דיבור. אמרנו שתענית שובבים זה לא תענית דיבור, זה תענית ממש, ראינו את ההתייחסות. וכיוון שיש מנהג של תענית דיבור, אז נשאלנו בדבר הזה מה היחס להלכות, איזה הלכות יש בנושא הזה. אז מכיוון שזה לא הנהגה שהיא מוזכרת בגמרא, הראשונים או האחרונים, או האחרונים כן, אבל מעבר לזה מוזכרת אצל כמה אחרונים, אז אי אפשר לקבוע לגבי ההלכות, אלא כל אחד עושה כאוות נפשו התאורה. המנהג הזה התפשט באמת על ידי רבי יצחק אלפיה, שהיה לו קונטרס היחיאלי מה שנקרא. שם מפורטות כמה הדרכות, כמה הנהגות, גם בסוף ספר תהילים בהוצאת איש מצליח יש התייחסות, כגון לסיים ספר תהילים שלוש פעמים וכו'. אבל כן, למדנו מכאן בהקשר שלנו מה גדול כוח הדיבור, כמה כוח הדיבור הוא חזק, עד כדי שמחשיבים את תענית הדיבור כדבר שהוא שקול מאוד 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 כנגד הרבה דברים. ובעצם אנחנו למדים שהעיקר הוא באמת שמירת הלשון, שזה שייך ללימוד שלנו, וההימנעות מלשון הרע ודיבורים אסורים. כלומר, לדבר כן, אבל דיבורים אסורים לא. אז הזכרנו אולי בעבר מתוך ספר שמירת הלשון את הגר"א בעלין התרופה, ונציין אותו שוב. הגר"א כותב: עד יום מותו צריך האדם לייצר את עצמו, ולא בתענית וסיגופים, כי אם ברסן פיו ובתאוותיו. זאת אומרת שעל פניו, על אף שאנחנו בעצם מציירים לעצמנו שתענית וסיגופים זה דבר חמור יותר, קשה יותר, או נקרא לזה מחפר יותר, הגר"א אומר לא, ש לייצר את עצמו ברסן פיו זה איסורים. לייצר את עצמו, כלומר שלשמור על הפה, תשים רסן בפה, כמובן גם בתאוותיו, זוהי התשובה, זה תשובה אמיתית. וזה כל פרי העולם הבא, כמו שכתוב: כינר מצווה וגומר, אבל בדרך חיים תוכחות מוסר. וזהו יותר מכל התעניתים וסיגופים שבעולם. כן, לשתוק, לסתום את הפה מה שנקרא, לשתוק, לא לדבר, שאדם מייסר את עצמו בשתיקה, לשים רסן על פיו, זה דבר קשה מאוד. אז זה יותר מכל התעניתים והסיגופים שבעולם. ואמר הכתוב: מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראותו, בזה יחופר לו כל אבון וניצל משעות תחתית. כמו שכתוב: שומר פיו ולשונו שומר יצרות נפשו, חיים ומוות ביד הלשון, אוי למי שממית עצמו בשביל דיבור אחד, ומה היתרון לבעל הלשון. זה הלשון של הגר"א. לכן שיש, אנחנו מדברים על תענית דיבור, אז יש מקום לתענית דיבור בתור הדרכת מעבר, כשהמשימה או המגמה שלנו זה להתרחק מלשון הרע ורכילות. כלומר, לא רק, אלא כל מה שקשור אל הלשון, כל מה שקשור בפה שלנו, לשון הרע, רכילות, אלבונות. וזה הרמב״ם הידוע, שלהתרפא ממידה רעה הולכים באופן זמני אל הקצה. אז איפה הרמב״ם מזכיר את זה? נתחיל עם הלכות דעות שלו בפרק ראשון, שהוא מדבר על הדעות הבינוניות, ממוצעות, שמי שהולך בהם נקרא חכם, לעומת זאת הקצוות הן בעייתיות. ולפעמים אנחנו צריכים לייסר וליישר את עצמנו אל האמצע. וכיצד ירגיל אדם עצמו בדעות אלו עד שיקבעו בו, יעשה וישנה וישלש במעשים שעושה על פי הדעות האמצעיות, ויחזור בהן תמיד עד שיהיו קלים. אבל לפעמים החסידים הראשונים היו מתאים דעות שלהם מדרך האמצעית כנגד שתי הקצוות. כלומר, למה? כהדרכת מעבר. הדרכת מעבר, כדי להגיע אל האמצע. ובמקום נוסף, הרמב״ם מלמד אותנו בצורה, זה ככה אומר את זה בתמצית בהלכות דעות, אבל מי שיראה בהקדמה למסכת אבות, בפרק הרביעי, שמי שחלתה נפשו, צריך להתנהג איתו ברפואת הנפש כדרך רפואת הגוף. שכשיוצאים מן השיווי, רואים לאיזה צד הוא נוטה, ועומדים כנגדו בהפכו עד שישוב אל השיווי. הדרכת מעבר כן נעשה במידות בשווה. אז הוא מביא פה דוגמה לדבר, ולכן אם אתה רואה, אומר הרמב״ם, שאנשים חסידים או מתנהגים במקצת זמנים מן הנטייה אל הקצה האחד, כמו צום, קימה בלילה וכדומה, לא עשו דבר מאלה אלא על דרך הרפואה. אז גם כאן בעניין הזה לפעמים אנחנו צריכים באמת לרפא את עצמנו בדיבור שלנו, בשמירת הלשון, ולכן תענית הדיבור הזו היא מרחיקה אותנו מלשון הרע והרחילות. וכך גם כן כותב המשנה ברורה בסימן תקופיין א', סימן תקופיין א' בסייף ב', אחרי שבשולחן ארוך כתוב שתלמיד חכם אינו רשאי לשב בתענית. אז המשנה ברורה אומר שכתבו ספרי המוסר, ראיתי סליחה כתוב בספר אחד, שכשאדם רוצה להתנדב תענית, טוב יותר שיקבל תענית מן הדיבור ממה שיקבל עליו מן האכילה. למה? למה זה עדיף תענית דיבור מתענית של אכילה? כי ממנו לא יהיה לו נזק לא בגופו ולא בנשמתו, ולא יחלש על ידי זה. וזה, ואז הוא מביא בעצם את הגרא שקראנו, ש צריך האדם לייצר עצמו לא בתענית ושיג גופים, כי אם ברסן פיו ובתאבותיו. זהו, זה התשובה. רק שצריך קצת זהירות בדבר הזה, שהתענית הזו של הדיבור לא תפגע בסביבתו. סביבתו זה יכול להיות אשתו, ילדיו שרוצים לדבר איתו. שמים, ראיתי שאנשים עושים תעניות דיבור בשבת, שזה בעצם הרבה פעמים הזמן היחידי שאדם נפגש עם המשפחה אחרי תקופה, ואז בעצם הוא מגיע הביתה וזה ככה יוצר אווירה לא פשוטה. טוב, כמובן יכול שזה חשבונות פרטיים, אבל לשקול את זה בשקל הקודש, שזה לא יפגע גם אנשים שזקוקים לו, כי עכשיו הוא לא יכול לדבר למרות שהם צריכים אותו. לכן באמת במצבים כאלה יותר חשוב לדבר דברי חסד מאשר לשתוק. ו כמובן כל אחד יודע דוגמאות בחייו בדבר הזה. אם עכשיו אתה עולה לאוטובוס ואתה רוצה לדעת איפה לרדת, ואתה שואל את הנהג איפה לרדת, אז הוא לא מדבר איתך כי הוא בתעני דיבור. אז אתם מבינים את המשקל, שזה אתה לא יכול לעשות את הדבר הזה על חשבון אחרים. ולכן חז"ל אומרים על הפסוק, האמנם אלם צדק תדברו מישרים תשפטו בני אדם, מה אומנותו של אדם בעולם הזה, ישים עצמו כאילם. יכול לך לדברי תורה, תלמוד אומר צדק תדברו, צדק תדברו, כלומר דברי צדק, דברים הצודקים. כן, אז אילמות שחכמים דיברו, כתוב צדק תדברו, כלומר אתם רואים שמשהו כן מדברים, צדק אפשר לדבר, זה לא גורף. כן, האומנות הזו, לכן מה אומנותו של האדם, זה בעצם לדעת מתי לדבר ומתי לא, וזה חוכמה גדולה, זה מיומנות גדולה, זה דורש המון רגישות מתי לשתוק מתי לדבר. אז דברי תורה ודברי צדק אפשר לדבר. איפה למדנו את זה? זה הרמב״ם שהזכרנו גם בהלכות דעות בהמשך הדברים בפרק ב', לעולם ירבה אדם בשתיקה. אז מה רואה מכאן? לא כתוב לעולם אדם ישתוק, ירבה בשתיקה ולא ידבר אלא או בדבר חוכמה או בדברים שצריך להם לחיי גופו. אמרו על רב תלמיד רבנו הקדוש שנוסח שיחה בטלה כל ימיו, וזוהי שיחת רוב כל אדם, ואפילו בצורכי הגוף לא ירבה אדם דברים. ועל זה ציבור חכמים ואמרו כל הרבה דברים מביא חטא, ואמרו לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. אז באמת הרבה פעמים אנחנו רואים גם כאן בישיבה שיש צורך לדבר אל החבר דברי חסד, דברים המעודדים, המיישבים את הנפש, לחזק אותו, לשמח אותו, וגם לפעמים עושים חסד בזה שמקשיבים לחבר. אז זה חלק גם זה שמירת הדיבור והלשון, וזה הכלל, כמו שלמדנו בכוזרי, שאדם הוא נקרא מדבר, האדם המדבר, וזה המעלה שלו, שיש לו דעה ודיבור. דיברנו על זה בראשית, שבדבר הזה אדם הוא יותר חיוני ויותר חי מכל הברואים, לכן הוא צריך להשתמש במעלה העליונה הזו לטובה, להיות אחראי גדול על כל מילה שהוא אומר, וזו המגמה שלנו בכל המעשים שלנו. בעזרת השם היא רצון שנזכה לטהר את הדיבור ואת הלשון שלנו.